שני תהליכים מתרחשים במקביל, פרשיות ועירה ופרשיית בו. תהליך אחד הוא התהליך של הגאולה, של ישראל הולכים ומשתחררים ובסופו של דבר יוצאים לחירות עולם, כמו שמופיע בתחילת פרשת ועירה. ויצלתי אתכם עבודתם וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם לילה והייתם לכם לאלוהים. זה תהליך אחד שהקדוש ברוך הוא יהפוך להיות אלוקי האומה הישראלית. ידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם. אבל התהליך הזה שהוא תהליך בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל היה יכול לעשות בהרבה דרכים. הקדוש ברוך הוא יכל בבת אחת להוציא את ישראל למצרים, בן רגע, להרוג את כל המצרים ברגע אחד. יכל יד השם ודאי יכולה להיות רבה ואין מעצור. אלא שבמקביל לזה מתרחש תהליך אחר. לא בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, אלא בין הקדוש ברוך הוא לבין מצרים. וידעו מצרים כי אני השם. ונתתי את ידי במצרים, זה נושא בפני עצמו. וידעו מצרים כי אני השם, פרשת השבוע ויראה. הביטוי הזה, וידעו מצרים כי אני השם, חוזר שוב ושוב. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רק רוצה להוציא את ישראל למצרים. הוא רוצה גם לבוא חשבון עם המצרים. והחשבון שהקדוש ברוך הוא מחולל מול המצרים, חשבון נוקב, הוא נקרא אפילו התעללות, ובעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ומה שבעיקר בולט, שהמכות השונות שרובם נמצאות בפרשת השבוע שלנו, 7 מתוך 10, הן מאוד לא קונבנציונליות, מכות מפתיעות. המכות הקלאסיות שאנחנו מכירים מהתנך כולו, רעב, מגפות, הפסד בקרבות, אפילו אש יורדת מן השמיים. אבל פה מכות מאוד מיוחדות. היאור הופך לדם, צפרדעים, קינים. זה לא פעם גם, האופן של המכה הוא מוזר, מיוחד, כמו שרואים במכת שכין, שלא ברור מהי המכה הזאת בדיוק, מה קורה שם, אבל צורת המכה, משה והאון לוקחים פיח כבשן, זורקים לשמיים, יש אבק על מצרים וזה הופך לשכין. שכין, תווה שכין, כמו דבר, לפני שנייה היה דבר, הרע דבר, מין תהליך כזה ארוך, מכת חושך, בכלל מכה מוזרה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר בכל המכות האלה? למה, מה אנחנו, מה האנושות? בעצם מצרים זה האנושות. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם האנושות. הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל למצרים, זה תהליך אחד, תהליך בינינו לבין ריבונו של עולם, וצריך לעסוק בו, ואולי בזאת השם שבת הבא, שבוע הבא נעסוק בו, אבל יש משהו שהקדוש ברוך הוא אומר לאנושות, אומר למצרים, אומר לכל המין האנושי. מצרים, אימפריה, מדינה, ממלכה מכובדת, שלטון מסודר ורשמי עם מלך ויועצים וחרטומים ואנשי רוח ומדע וכלכלה. מצרים אחת המדינות הכי חזקות ומרשימות בעולם העתיק. מדינה נאורה, מפותחת, זה לא איזה שבטים עזובים ולא איזה חבורת אוהלים, זה מדינה אולי אחת המדינות. המדינה הזאת, הקדוש ברוך הוא פותח מולה כתב אישום. כתב אישום חריף מאין כמותו. כתב אישום נגד מצרים וכנגד באי כוחה של מצרים לאורך כל ההיסטוריה. דבר ראשון, כתב האשמה. היאור כולו הופך לדם. האשמה מספר אחד. איך יכול להיות שמדינה נאורה, משכילה, עם חוכמה ומדע ותרבות, איך יכול להיות שמתחולל שם מחנה השמדה? היאור הזה, מתו בו מלא ילדים, הוא כולו דם, הוא כולו דם, כל היאור הזה זה דם אחד גדול, זה הכל דם, זה הכל, זה הכל מחנה השמדה. אלפי רבבות ילדים נזרקו ליאור. איך אפשר ללכת, אתה לא רואה שהוא מלא דם? איך אפשר לשתות מיאור מלא דם? איך אפשר להתרחץ ביאור מלא דם? איך אפשר לנהל חקלאות? אתה לא רואה שהוא דם? איך אפשר לנהל חיים שגרתיים של מים? ואתה לא רואה שיש פה מולך מחנה השמדה ענק? ואם לא ראית עד עכשיו שהוא מלא דם, אז תראה, הוא מלא דם. איך יכולתם לשתות? איך הלכתם ליאור? איך זה יכול להיות? איך לקחתם ילדים? רבבות אלפי ילדים. תלשתם אותם מההורים שלהם. השלחתם אותם. הם צרכו. הם צעקו הילדים. איך הצעקות האלו לא זעזעו אתכם? איך הצעקות האלו שעלו מן היאור לא פילחו את הלבבות שלכם, של אמאות וילדים שצועקים? איך יכול להיות שהלכתם הביתה ואכלתם ושתיתם וישנתם, והצעקות האלו, הקולות האלו של ילדים צורכים, זה לא ידהד בכם? איך זה יכול להיות? היאור כולו, מהיאור קרקור קולות אדירים של צפרדים. מה היה הבעיה בצפרדים? מדרש: קשה היה קרקורם של הצפרדים. מהיאור עולה איזה קול שהולך ומתפשט בכל מצרים ורודף אחרי כל מקום. איפה? בביתך, בחדר משכבך, על מיטתך, בתנוריך, במשארותיך, בכל מקום הקרקורים נשמעים. הקול הזה היה אמור ללוות אתכם כל הזמן, קולות של ילדים צועקים שקולה מן היאור. איך אטמתם את האוזניים? איך לא שמעתם את הקולות האלו? איך הם לא שיגעו אתכם? איך יכולתם לשבת לאכול ולישון ולשתות והקולות האלה לא ידדו בתוך הבטן שלכם? איך יכול להיות שהגעתם לשם? איך הקולות האלה לא ליוו אתכם לכל מקום? הצרחות, הצבחות. הקמתם לא רק מחנה השמדה, הקמתם מחנה עבודה. בניתם בניינים, לבנים וחומר, מגדלים, כלכלה, בניתם בניינים שלמים שכולם נבנו ממציצת דמם של אנשים. או עולם שלם בניתם, בניינים ובניינים ובניינים, עם טיח והכל, הכל מציצת דם של אנשים, שחטתם אותם עד הסוף, העבדתם אותם יום ולילה עבודת פרך, רמסתם אותם, לא נתתם להם לנשום, גמרתם, לא נתתם להם שום זכויות, שום חיים, שום כלום, עבדים נרצעים. איך אתם יכולים לשבת בתוך הבית שלכם? בידיעה שהבית הזה כולו כולו בנוי ממציצת דמם של אנשים. איך אתם יכולים לשבת בתוך בית כזה? איך אפשר לעמוד על רצפה שאתה יודע שמי שריצף אותה הוא עבד נרצע, שגמרו לו את החיים? פרך, איך אתה יכול לעמוד על רצפה כזאת? איך אתה יכול לישן על קיר כזה? איזה מין אנושות אתם? אתם בני אדם? בני אדם לא יכולים להיות, לחיות בתוך מבנה שהוא כולו, 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 קינים. מה זה קינים? מציצה דם בלתי פוסקת. כל האפר, אומר המדרש, כל הבתים, כל הטיח, כל הלבנים, הכל הפך לקינים. הקירות של מצרים, אומר המדרש, כולם הפכו לקינים. כי כל הקירות, הכל זה חומר, זה אפר. כל הטיח, הכל התחיל לקינים, קירות שלמים, זה מתחילים לזוז, הרצפה, התקרה, הכל זה, הכל קינים מכל מקום. איך יכול להיות? אתם בעני אדם, אתם חברה נאורה, אתם חברה משכילה, אתם תרבות, איך זה יכול להיות? איך המשכתם לחיות? אתם לא בני אדם, אתם חבורת חיות טרף. אין הגדרה אחרת. אתם תערובת של חיות טרף, אתם לא בני אדם. והפליטי את ארץ גושן לבלתי להיות שם הרוב, אשר עמי עומד עליה. שם בארץ גושן יש בני אדם, לשם לא מגיע הרוב, כי שם יש חברה אנושית. אתם לא בני אדם, אתם נמרים ואריות וזאבים, ודובים ונחשים וכל מה שיש שם. זה משם. איך אתם יכולתם להתרחץ, לשתות מיאור, כולו, איך יכולתם לישון בלילה בשקט? יכולתם לאכול? איך יכולתם להתקיים? שאתם יודעים שהכל, הכל נמצץ מדמם של אנשים. איך? איך המשכתם לנהל את החיים? וראיתם את כל הדבר הזה מול העיניים שלכם. האלף בית של אלף בית של מישהו שהוא אדון. מישהו שהוא אדון יש לו אחריות. כשאדם קונה בהמה הוא אחראי עליה. אדם קונה עבד הוא אחראי עליו. כשאדם שיש אנשים תחת חסותו יש לו אחריות בסיסית עליהם. בעלות שווה אחריות. נכון, אתם הייתם אדונים, אתם הבעלים, וזה בדיוק שווה אחריות. כשאתה קונה משהו, אתה אחראי עליו. איבדתם את זכות הקניין. אדם הוא קונה, כל אדם יש לו קניינים. חברה שאין לה תחושת אחריות, האדונים אליהם שום אחריות על מי שתחתיהם, אז כל מקום שאתם ביגעתם ונהייתם אדונים, אז אין לכם אחריות על האנשים שם, אפשר להרוג אותם, אפשר לפצוץ את דמם, אין הכל. זאת אומרת שהמקנה שלכם, הקניין, יד השם הויה במקנך, ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. אין לכם זכות קניין, אין לכם בעלות, על מה? זה מין אדונים אתם. הרי לבהמה שלך שהיא תחת קניינך, אתה לא תעשה את זה. אתה לא תעשה לה מחנה השמדה ולא מחנה עבודה לבהמה שהיא בבעלותך, למרות שאתה אדון שלה. לא לסוסים, לא לחמורים, לא לגמלים, לא לבקר ולא בצון. לא תעשה את זה. דבר כבד מאוד. והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. אין דבר כזה, יש לזה שורש. צריך לחפש את האשמים. צריך לשים את האצבע על האשמים האמיתיים. מי האשמים הראשיים? איך ייתכן שחברה מדרדרת למקום כזה? חברה אנושית. צריך לשים את האצבע על האשמים. האשמים הם אנשי הרוח. האשמים הראשיים הם הסופרים, האידיאולוגים, הפרופסורים, המשפטנים, העיתונאים, הפילוסופים, אנשי הרוח, הם האשמים הראשיים. הם שתקו, הם לא צייצו, הם לא אמרו מילה, הם לא כתבו מאמר מחאה, הם לא אמרו שזה לא מוסרי, הם לא נתנו הרצאות, הם לא הטיפו נגד, הם לא יצרו דעת קהל, הם שיתפו פעולה ושתקו. זה אנשי רוח? לזה קוראים אנשי רוח? פרופסורים באוניברסיטאות, היסטוריונים, משוררים, סופרים, מאות ואלפים, מוזיקאים, כולם שתקו. אף אחד לא פתח את הפה. זה רוח? עולם הרוח שלכם הוא כולו שחור משחור. הוא כולו פיח כבשנים. אין לכם עולם רוח. משה ואהרון אנשי הרוח שלנו לוקחים פיח כבשן. משה זורק את הפיח הכבשן הזה לשמיים ומכסה את כל ארץ מצרים. אין לכם שמיים. אין לכם רוח. הכל שחור. אין לכם אידיאלים, אין לכם ערכים, אין לכם מוסר, אין כלום. אין לכם עולם רוחני. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני פרעה, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. הראשונים שחטפו זה החרטומים. בחרטומים ובכל מצרים. בחרטומים תחילה. אתם הכתובת. איך חברה, ארץ שלמה הגיעה למצב כזה, שאין לה שמיים. שהעולם הרוחני שלה כולו שחור משחור. אתם אחראים לזה. שכין חושף גועל פנימי, הבעבועות, גועל פנימי נחשף כאן, ריקבון נוראי נחשף כאן, ריקבון אנושי, ריקבון תרבותי. איזה זה רוח? זה העולם הריקי? במצרים של 1940, במצרים של 1938, בכל עיירה הכי נידחת הייתה אופרה. כל מצרי שני ב-1938-1940 היה חבר במקהלה, היה מנגן באיזשהו כלי מוזיקלי. לא הייתה מדינה אחת בעולם עם יותר כתבי עת, עם יותר עיתונאים, יותר סופרים, עם יותר מדענים וחוקרים. מה זה? מה זה כל העולם הרוחני הזה? כלום, פיח, שום דבר. מוזיקה, תיאטראות, הכל כלום. צריך לעשות חשבון על זה. עולם הרוח צריך לעשות חשבון על זה. עולם ההשכלה, עולם המשפט. אף שופט אחד לא אמר כלום. מערכת משפטית שלמה, עד היום לומדים את המערכת המשפטית המפוארת הזאת. שופט אחד שיגיד שזה לא מוסרי, אחד, לא היה אף אחד. כולם התגייסו, כולם היו חלק, שיתפו פעולה עם המדיניות. צריכים לחשוף עוד יותר את העומק של הסיבה הזאת. למה זה? מאיפה זה התחיל? איך הגיעו למצב כזה, שעולם רוח כזה רקוב, כזה שחור, שאפשר את הדבר הזה? איך? מה העומק? המכה השביעית של פרשתנו מה שקשה לפרעו זה פחות הברד ופחות הגשם הסוחף מה שקשה בעיקר לפרעו בפסוק כ"ח בסוף הפרשה העתירו אל השם ורב מהיות קולות אלוהים לברד מה שבעיקר קשה לפרעו זה קולות אלוהים השם נתן קולות ותילך אש ארצה הכל מתחיל מזה שסותמים את האוזניים מקולות אלוהים במדינה שהפכה את ביקורת המקרא למדע רשמי במדינה שבה קמו החוקרים הכי חשובים והכי מדקדקים לפרוח את כל המקרא כולו להוכיח שאין דבר כזה קול אלוהים במדינה הזאת שם נולדו מחנות ההשמדה איזה עולם רוח זה בלי קולות אלוהים בלי אש שיורדת מהשמיים יש פה יותר מדי רמזים אומר המדרש למעמד הר סיני קולות אש משה רבנו בתחילת מכת ברד נטה ידך על השמיים מה זה נטה ידך על השמיים רש"י מדרש אגדה הגביה הקדוש את ברוך הוא את משה למעלה מן השמיים מה זה להגביה את משה למעלה מן השמיים זה מה שקורה במעמד הר סיני משה עלה אל האלוהים אבני ברד יורדות מהשמיים אבנים, אבני לוחות הברית יורדות מהשמיים ופרעה לא רוצה לשמוע קולות אלוהים ורב מיות קולות אלוהים רק לא קולות אלוהים במכה השביעית בדבר מושגי יראת אלוקים פתאום מתעוררים הירא את דבר השם מעבדי פרעה הניסת עבדה פתאום מתחילים לדבר על מושג הזה של הירא את דבר השם אשר לא שם ליבו אל דבר השם אני יש דבר השם אין דבר השם יש קולות מן השמיים אין קולות מן השמיים אין קולות מן השמיים אז אל תתפלו שהפכתם כולכם לחברה שאין לה שמיים אם אין יראת שמיים אז אין שמיים שפיח כבשה חברה כזאת אנושות שאין לה קולות מן השמיים זה אנושות מלאה חושך זה אנושות חשוכה היא יכולה להיות הכי נאורה בעיניה, הכי משכילה, הכי נבונה, הכי מקצועית, הכי פורחת בעיני עצמה, היא חשוכה לחלוטין. אין לה אפילו מוסר טבעי הכי בסיסי. אם אין קולות מן השמיים, מדינה יכולה להפוך ללהקת הרבה. כל החיות בטבע, יש להם איזה הבנה סביבתית כזאת או אחרת. האריה טורף, אבל העדרים סך הכל נשארים. לא מחסל עדרים שלמים. הפילים אוכלים, בסך הכל הצמחייה עדיין מלבלבת. הקרישים טורפים דגים, אבל עדיין יש דגים בים. כשלהקת הרבה מגיעה, היא לא משאירה דבר לאף אחד. כלום. זה חושך. וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ. זה מכת הרבה. אנושות שאין לה תורה מן השמיים, אנושות שאין לה קולות, ואין לה יראת שמיים. העולם הרוח שלה לא מצליח. ולא לא, לא מסוגל לומר שום אמירה. זאת הנושות שהופכת להקת הרבה, שפשוט רואה את כל העולם שסביבה כשדה הרבה אחד, כשדה אחד גדול שצריך לחסל את כולו. את כל המדינות, את כל הארצות, את כל האסמים, את כל היבול, הכל צריך פשוט לבלוע, הכל להשאיר אדמה חרוכה בכל מקום. בכל מקום, ניצול ציני של כל המשאבים, של כל בני האדם, של הכל. להקת הרבה. שלהקת הרבה מגיעה, ויעל הרבה, ויחס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ. חושך בא לעולם. החברה הנאורה ביותר בעולם הביאה את הכי הרבה חושך לעולם. אין יותר חושך מה שהחברה הנאורה הזאת הביאה. צריך להגיד דברים ברורים, צריך לעשות חשבון, צריך להפיק את הלקחים האמיתיים. כשהחושך פורץ, זה לא ייגמר כלפי המדינות האחרות. כשחושך מגיע בסוף, הוא נכנס פנימה. זה נכנס לתוך החברה שלך. כי כשיש חושך, אז יש חושך. ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים, והיא חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. בתוך מצרים. החושך הופך להיות פנימי. בלבבות. בנפשות, באנשים. לא ראו איש את אחיו. ככה כתוב, לא ראו איש את אחיו. מה זה לא ראו איש את אחיו? בתוך מצרים לא רואים איש את אחיו. איך תראה איש את אחיך? עם חושך כזה גדול. לא ראו איש את אחיו. אז בסוף יש אכזריות פנימית, אחד כלפי השני, ושנאה פנימית, אין רגשות. אין ערכים, אין קולות מן השמיים, אז גם אין אחווה. לא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. ובסוף צריך הרי להחזיק משהו, אם אין שמיים ואין יראת שמיים ואין קולות אלוקים ואין אחווה ואין כלום, אז מה זה החיים? מה ממששים בסוף? צריך משהו למשש. מה זה וימש? רואים חז"ל שאפשר למשש. מחלוקת במדרש, מה עוביו של החושך? מה עובי שלו? אומר המדרש, עוביו כעובי מטבע. זה מה שנשאר בסוף. זה כל מה שנשאר. זה בסוף כל האנושות. כל האנושות זה בסוף מה שנשאר. הכל זה מטבעות. הכל זה רק כלכלה. רק ספי, זה הכל, זה כל האנושות, זה כל הסיפור. הכל, 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 רק מטבעות. האדם הוא לא, אין לו צלם אלוקים, והאדם הוא לא ערכים, ולא מוסר, ולא שאיפות, ולא רוח, ולא כלום, הכל כבר התייאשו מזה לגמרי. חושך מוחלט. מה זה האדם? זה מכונה כלכלית שאמורה להשיג כספים, כמו מכונות כאלה ששמים כסף במקום אחד, מוצאים משהו אחר. זהו, זה הכל האדם, כסף כזהו. זה כל החיים. אבל אז אין אחווה. לא רואים איש את אחיו. כשהכסף הוא הממשות של החושך, אז לא רואים איש את אחיו. אז מה תמסור לדור הבא? אז מה תלמד? למה תחנך? מה תאמר לדור הבא? לדורות הבאים, מה תאמר? שפיתחתם אנושות נאורה, משכילה, נבונה, מתורבתת מאוד, שלא הייתה מסוגלת לעצור מחנות השמדה, מחנות עבודה, שלא הייתה טיפת אחריות, שכל עולם הרוח הגדול הזה, הענק הזה, אף אחד לא קם. מה תאמר להם? שאין תורה מן השמיים, שאין שום ערכים, שאין יראת שמיים, אז מה תחנך? אתה יכול לחנך למשהו בכלל? למה? הרי אין שום ערך מוחלט בחייך. הרי הכל חושך, הכל מטבעות בסוף. אז מה תחנך את הילד שלך? למטבעות? לאסוף מטבעות? אין לך מה להגיד לו. בשביל מה אתה מוליד ילדים? יש מינוס ילודה. מתה הילודה, נגמרת הילודה. כי אין מה להגיד לילדים. מה תגיד לו? מה תסביר לו? תהיה משכיל? תהיה נבון? תהיה מתורבת? למה? זה יצא יותר טוב? מי אמר? תאסוף כסף? אני אספתי, המורשת שלי אליך, תאסוף גם? זה כל מה שיש למערכת החינוך שלך לומר? כמה שיותר מהר, איך מנהל, איך כסף? זה כל הסיפור? אז בשביל מה לא ילדים לזה? זה לא כלכלי לא ילדים לעולם כזה. זה לא עסקי. אין לכם הצדקה להוליד ילדים לחברה כזו. הוא מת כל בחור. אין הצדקה להוליד. אין לך מה להעביר לדור הבא. אבל באותם רגעים בדיוק שימות כל בחור בארץ מצרים, באותם רגעים בדיוק אנחנו נצווה והגעת לבנך. בדיוק באותם דקות ששם אין בית אשר אין שם מת, אנחנו נשב ונספר ונחנך ונדבר ועוד איך נדבר, כי יש לנו המון המון מה להגיד לדור הבא. אז יש שמה לא לילדים, שמה להצמיח עולם, שמה לא ספר להם, ושיננתם לבניך ודיברת בם. והיה כי שלחה בנך מחר, ופרשת בו פעמיים זה יופיע. הגעת לבנך ביום אמרו למור, עבור זה, והכי שלך מחר מה זאת, ואמרת אליו, יש לנו המון מה לומר לילדים, לשאול ותשובות ושאלות. איפה עולם הילודה שלכם? רוב מנהיגי אירופה היום אין להם ילדים, רוב מנהיגי אירופה אין להם ילדים. למה? מה תאמר? צריך לעשות חשבון, אומר הקדוש ברוך הוא, עם האנושות, צריך לומר דברים לאנושות. זה נכון שאת עם ישראל צריך לבנות, אבל לאנושות צריך לדבר. ויש מה להגיד. היא עוד לא עשתה את חשבון הנפש שלה. בכלל לא. היא לא התחילה אפילו לעשות את חשבון הנפש של האנושות. נפיק את הלקחים שצריכה להפיק. הקדוש ברוך הוא כדרכו הוא גם מלכו של עולם אבל גם מלכם של ישראל, ונצטרך במקביל לזה לראות מה התהליך שעם ישראל עובר, מה האמירה שהקדוש ברוך הוא אומר אלינו ביציאת מצרים, מה המסר אלינו גם בפרשת בעירה, אבל בעיקר בהחלט בפרשת בו. פרשת בו זו הפרשה שבעצם מתחילה התורה, החודש הזה לכם. הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר אלינו בצורה רצינית. ובמקביל לאמירות ההולכות ותקיפות כלפי אומות העולם, האמירות של כלפי עם ישראל, גם הם ילכו ויתבררו וילכו יותר ויותר ויהיו מדויקות. פרשת בו כבר יהיו מצוות, הרבה מאוד מצוות זה שפרשת בו. תורה ניתנת מן השמיים כבר פרשת בו. יש פסח, כל הערכות של פסח ומצב ובחור ותפילין ויום טוב ועוד הרבה הרבה דינים. הודו להשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. יש שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, אנחנו עוסקים בשמו, בתורתו, ויש הודעה בעמים. הודיעו בעמים עלילותיו. טוב, בשורות טובות לכם, בהצלחה.